ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אמנם זה בראו, זאת אומרת השימוש במושג של ראייה מפורסם אצל ההמון, כולם מכירים את השימוש הזה. ועכשיו תבואנה דוגמאות. אמר וירא והנה באר בשדה וזה ראות עין. יעקב הולך והוא רואה שדה, והוא רואה כפשוט פעולה אופטית. ואמר, אבל יש גם שימוש נוסף, וליבי ראה הרבה חוכמה בדעת. הלב יש לו עיניים? מה זה ליבי ראה? אולי אפשר להשאיר את הדלת פתוחה וגמרנו. ואמר בינתיים,
יש שם
קבוצה גדולה. אה? יש שם רעש, בסדר.
תגידו
אם
זה
רעש. אם הרעש לא מפריע לשמוע.
לא, בסדר. טוב. וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת. וזה השגה שכלית.
זה?
השגה שכלית. וליבי ראה הרבה חוכמה. אין ברגש דוד בדרך. זאת אומרת ששלמה משתמש בהוראה של ראו גם בהוראה פנימית, בהוראה של שכל. ולפי זאת ההשלה, וכאן אנחנו מגיעים לקטע הפיקנטי מבחינת הרמב״ם, אם אתה רואה שיש שכל והשכל הזה מבין, ואתה רואה שבשפה העברית משתמשים להבנה גם בראייה, ולפי זאת ההשלה הוא כל לשון ראייה שבא בבורא יתברך. זאת אומרת, מה שמנחה את הרמב״ם בבעיה, שאנחנו מכירים הרבה בתנ״ך שמשתמשים בעין. אני כבר לא מדבר, הרמב״ם ניזם מדבר בשלב זה על מה שיש במקרא, אבל אנחנו מכירים גם כן במשנה, דע מה למעלה ממך עין רואה. איפה העיניים? איפה עיניים אלקטרוניות? מה זה שם?
גם פסוקים מפורשים שעיני השם לא ככה.
יפה, אז הרמב״ם מביא פה דוגמאות, ולפי זאת ההשלה הוא לכל לשון ראייה שבא בבורא יתברך כאומרו. זאת אומרת הרמב״ם מראש אמר שיביא דוגמאות, ראיתי את השם. וכמובן שזו השאלה הגדולה שהרמב״ם מתכוון אליה. למעשה מישהו כבר שאל את השאלה הזאת, וכתוצאה מזה הוא עשה לנו בעיות. זה מנשה בן חזקיה, תפס את ישעיהו ואמר לו, מה אתה אומר ראיתי את השם יושב על כיסא רם ונישא, הרי כתוב לו יראה אני אדם וחי. אז באיזה מקום שהוא שוטר? כמובן ש השאלה הייתה לא רק פרובוקציה, זה היה ניסיון כאילו לומר שישעיהו סותר את התורה של משה רבינו. משה רבינו אמר לא יראה אני אדם, אז מה אתה אומר ראיתי את השם? אז אנחנו צריכים עכשיו לפרש מה פירוש ראיתי את השם. אז הרמב״ם התעלם מן הסתירה הזאת ואמר, אנחנו מכירים, יש שם בנבואה בספר מלאכים, ראיתי את השם ויראה אליו השם. פרשת וירא אנחנו מכירים, וירא אלוקים כי טוב. זה דברים שנאמר על הקדוש ברוך הוא.
כן.
והרי נינה את כבודך, זה בעיה שמשה רבנו מבקש. כן.
אבל אני לא מבין, זה ממש פה מדובר על הראייה כביכול של הקדוש ברוך הוא, על וירא אלוקים כי טוב, אבל לפני כן מדובר על וירא אליו השם, כאילו על לראות את אלוהים, אובייקט
מסוים. סליחה, וירא אליו השם, והשם נראה אליו.
נכון.
אז זאת אומרת, השם התגלה בצורה שאפשר היה לראות אותו.
נכון, פה מדובר על זה שהשם ראה.
אז יש פה רשימה של דוגמה. השאלה שלך היא השאלה טובה, בגלל מה שאנחנו תמיד מסבירים, כשהרמב״ם מביא דוגמה, אחת מן השתיים, או שהיה צריך להביא דוגמה אחת, או שהיה צריך להביא את כל הקונקורדנציה, כל מקום שכתוב בירא. אתה שואל שאלה טובה, לפי איזה קריטריון הרמב״ם בחר את הדוגמאות האלה?
אני שואל עצם מה קשה לו, זה ש...
לא קשה לו שום דבר, בשלב זה לא קשה לו שום דבר. הוא רק אמר, אם אתה מקבל את הנחת היסוד שראייה היא לא בעיה אופטית, על כל פנים, לא רק בעיה אופטית, והיא הבנה, אז בוא לך, תביא לך עוד כמה דוגמאות, ואני מסכים איתך שכל אחת מהדוגמאות, אני חושב שאפשר להוכיח את זה לכל האורך, כל אחת מהדוגמאות מצביעה על צד נוסף שאין בדוגמה הקודמת. כי אם זה ממש אותו דבר, הרמב״ם לא יודע. הרמב״ם אמר שיש, כמו שאמרת, יש הבחנה בזה.
כבוד הנוסף, אבל כאשר אברהם בא עם יצחק, כלומר, וירא את המחוק מרחוק,
כן,
אבל מדובר על ראייה, מה אמר? לא נניח, כן?
מי אמר?
אברהם.
מי אמר שזה הייתה ראייה ממש?
בסדר. אבל מעניין מאוד ששניים האלה...
או! איפה זה כתוב? זה כתוב בחז"ל.
ודאי, כן.
ואיפה זה היה?
לכן, כאשר הם עלו...
איפה זה היה?
בדרך.
בארמון הנציב.
יש מסורת ערבית שזה היה בארמון הנציב.
חשבתי שזה היה בנווה דניאל. כי זה מקום יותר גבוה.
אבל מנווה דניאל נדמה לי לא יכולים לראות את הר הבית. כשאתה הולך, כשאתה בא מן הדרום, נניח שאתה עולה במעלה ארמון הנציב, אז הזבנק אני מנסה להסביר את המסורת הערבית, אני לא בטוח שזה נכון, אבל כשאתה הולך במורד של ארמון הנציב מלמטה ואתה לא רואה כלום, ופתאום כשאתה מגיע לפסגה אז זה מפעים מאוד היסוד.
תקים ככה, למה הם לא ראו?
יופי, מכאן שהראייה לא הייתה ראייה פיזית. כי מה קשה מיני ובי? מה קשה בפשט?
כתוב שרק הוא רב.
סליחה, מה קשה כשקוראים בפרשת העקידה? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? על אחד הערים אשר אומר אליך. אז אברהם צריך לחכות להוראה שיגידו לו. לא כתוב שאברהם אמר שאמרו לו. לאברהם יש תירוץ משפטי מצוין. הוא הלך, ועוד לא אמרו לו את המקום. כתוב, אל המקום אשר אומר אליך. ולא כתוב בשום מקום בתורה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. אז אברהם יכול היה ללכת, לא אמרו לו, הולך בחזרה הביתה. יש לנו כבר כמה דוגמאות שכשאחד עושה את כל מה שמוטל עליו, וגמרנו את הסיפור, הבאתי כמה דוגמאות לזה. הוא הלך, לא אמרו לו. מה קרה? וירא את המקום מרחוק, מאיפה הוא ידע שזה המקום הזה? אז על זה, כאן באה רעידת חז"ל, שהוא שאל אותם, אתם רואים משהו? הוא לא רואים שום דבר, שבו לכם לחמור. דרשת הגמרא, אמא דומה לחמור, הייתה שאברהם, מה פתאום הוא זלזל בהם? אם הוא לקח אותם לדרך, אז בכל אופן הם חתיכת משהו. אבל הוא בחן אותם, האמא, ומה אמרו חז"ל? ראה ענן קשור על ההר. מה זה ענן קשור על ההר? הגמרא אומרת, האומר לחברו, נקום ונשנה פרק זה, אז הוא אומר, אתה יודע, מחר בבוקר נתחיל ללמוד חברותה. אז מי שאומר הוא צריך לבוא תחילה, שנאמר, הקדוש ברוך הוא אמר ליחזקאל, קום צא לבקעה. אז הקדוש ברוך הוא נתן הוראה ליחזקאל לצאת לבקעה. כתוב שהוא בא לבקעה והנה כבוד השם שם. מי בא קודם? הקדוש ברוך הוא. לכן הוא אומר, אם אנחנו קבענו ללמוד, אז אני צריך להיות הראשון.
זה הענן.
הענן כבר חיכה ל... זה קם כאן הצד הדרך ארץ, הנימוס שישב הדבר. אברהם מתקדם,
אבל יצחק ראה? יצחק. על יצחק...
אני לא זוכר. אולי כזה אני לא זוכר. אבל העומק, יש איזה מאמר? לא זוכר.
הוא שלח רק שניים.
העומק של הדבר הזה, לאברהם למעשה היה צריך לחפש שיגידו לו. ומה קרה בסוף? הוא ראה. יש בעולת ראייה שהרב קוק מדגיש שאברהם הגיע למדרגה כזאת שאמירה וראייה זה כבר אותו דבר. אצלנו בעולם שלנו יש ראייה ואמירה והחושים שלנו הם שונים, אבל במקום שלמעלה מן החושים, אז לאברהם לא היה תירוץ, לא אמרו לו הרי ראית, כיוון הוא היה במדרגה הזאת שאמירה וראייה הם מבוררות אחד. בבקשה?
כמו בהר סיני והראו את הקולות.
משהו כגון זה, זאת אומרת, כי גם בהר סיני כבר התבטלו החושים שם. זאת אומרת, זה אותו, זה היסוד של הרמב״ם פה, שיש יסוד של ראייה שהיא בחינה הרבה יותר פנימית בדבר הזה. אז הוא אומר, וליבי ראה חוכמה, איך הלב רואה? לב רואה, אז הוא צריך מהר ללכת לקרדיולוג. מה יש לו שם? יש לו עיניים בלב. אז זאת אומרת, זה הבנה. אז אחד הרים אשר אומר אליך, אז הוא באמת תפס את הראייה ואת ההבנה במקום הזה. על כל פנים, הרי נינה את כבודיך, מבקש משה רבינו. והרמב״ם הזה הוא רמב״ם גדול מאוד גם ביסודי התורה. מהו זה שביקש משה? בפרק ד' מהו זה שביקש משה רבנו לדעת? אוקיי. וכמובן, מהו הבומבה החזקה ביותר? זה מה שכתוב בסוף מעמד הר סיני. ויראו את אלוקי ישראל. הרי פסוק מפורש, אפשר לראות אותו. זה מה שהנחה, מה שהסיק את הרמב״ם בהבנת הדבר הזה. אז כמובן שאם אנחנו נדקדק נוכל לראות שכל אחת מן הדוגמאות האלה יש לה איזה יסוד אחר בדבר הזה. וירא עליו השם וגרם שוירא השגה הרי נינה את כבודיך. כולם מבינים, עובדה היא, עובדה היא שבהראו את אלוקי ישראל, אז זה לא היה הכי אלגנטי שם. אכלו, שעתו, אונקלוס הרגיש שם בקושי, אונקלוס אמר שהם נהנו כמו שאוכלים. קיצר, כולם מבינים שהתורה מדברת פה בלשון מושאלת. כל זה, אומר הרמב״ם, השגה סרלית. לא ראות עין ממש בשום פנים. אין שום צד לפרש שזה הייתה ראייה פיזית. מדוע? כי לא ישיגו העיניים רק גוף. עין עין שאנחנו מדברים האופטית יכולה לראות רק דבר מוחשי ובצד, זאת אומרת כשאחד למשל רואה מכונית, אז הוא יכול לראות את המכונית רק מצד אחד, הוא יכול לראות רק מאחורנית, הוא יכול לראות רק מלפנים. גם ראייה לא משמעות שאתה תופס את הכל, אתה תופס צדדים, חלק, איך הוא תרגם? בצד.
כיוון.
כיוון.
למרות שזווית נראה לי זה יותר נכון, לא להגיד.
איך תראה הרב הקפק? איך תראה הרב רב?
צד אחד אולי.
אוקיי. וקצת מקרב גם כן. כשאני רואה, כן.
רציתי, כל הדוגמאות שהוא מביא של השגה שכלית, אז הוא תמיד מדבר, הרב קפק גם מעיר ש... זה משני הכיוונים של האם זה
הנבראים
כלפי השם או השם כלפי הנבראים.
לא משנה.
אבל כל הדמות שמביא זה כשיש קשר בין השם לבין
הנבראים,
חוץ ממקרה אחד של
והיה אלוהים כי טוב.
שזה
השגה שכלית של השם. יפה, יפה. אז זאת אומרת שברגע זה לא מעניין אותו החילוק, אלא מעניין אותו שהמושג ראייה היא לא ראייה פיזית. את זה משהו, וזה הוא יכול להבליט בהרבה הרבה דוגמאות. אבל הוא קצת...
והראיתי את השם אליו, זה גם כמו פיזית?
זה גם כן? לא, ודאי שלא, ודאי שלא. כי אם מישהו היה עומד על ידו, היה יכול לצלם? אם הוא ראה, אם אני אומר, אני ראיתי מכונית, אני יכול לצלם. למעשה המצלמה עם העין שלה, עם כל הפטנטים, זה מה שקורה באישון שלך. זה אותו עיקרון.
יש איזשהו יסוד דומה בין ההשגה השכלית של השם לבין ההשגה השכלית של
האדם?
יש יסוד דומה. בין ההשגה
השכלית
של השם לבין
ההשגה
השכלית של
האדם? חכה, לזה הוא חותר. זה הרי מה שהוא ירצה לומר. הוא קצת מקרב גם כן. זאת אומרת, כשאני רואה מכונית, אז אני לא יכול לדעת אם היא נוסעת או לא. אולי יש הפנצ'ר, אולי אינו סטארטר. אני רואה מכונית, אני עוד לא יודע מה יקרה שם. כלומר, מה העין קולטת? מראה הגוף ותוארו וכיוצא בהם. אני יכול לומר רק את הדברים הטכניים שאני יכול לראות. וכן הוא יתברך. גם הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא רואה, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא משגיח וכו' וכו', לא ישיג בכלי, כי אין לקדוש ברוך הוא כלים. זה לא יצור עם כלים, אז מה יכול להיות? כמו שהתבהר ברמב"ם עוד ישוב לזה.
פה שוורץ תרגם איבר, באמצעות איבר.
כן, זה הכוונה, הכוונה הכלי, זאת אומרת, משהו שהוא טכני, שבעזרתו אתה יכול להשיג דברים. וכן הביט, נופל על הבטה בעין לדבר. אל תביט, אז אם היינו כולנו פילולוגים, היינו רוצים לא יודע מה ההבדל בין לראות ולהביט. אם ראייה זה באלמה והבטה זה התבוננות, זה כבר חילוקים בצד הלשוני. אבל ברגע זה הרמב״ם לא נכנס להבדל הלשוני בעברית, אלא לעיקרון של הסתכלות. אז כשאל תביט אחריך, אז אמרו במפורש של לילות שלא יסתובב, ואתה בית אשתו מאחוריו, היא כן הסתכלה, וניבט לארץ, פסוק בישעיהו, שבאיזה מקום שהוא, הבתה היא הסתכלות. והוא שאל, וזה הרי היסוד של הרמב״ם, של השאלה, של הקובי שאלה, אל הבתת השכל, והשקפתו על התבוננות הדבר עד שישיגהו. אז אתה שומע שהרמב״ם אמר שהיסוד של הבתה זה עיון. להסתכל, עיון עמוק יותר, לא ראייה באלמה, אלא להבין טוב יותר. והדוגמה היא, לא הביט אבן ביעקב. הקדוש ברוך הוא לא רואה. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על עם ישראל, אז אתה לא יכול למצוא עליו שום פגם. גם אם אתה מסתכל עליו עמוק עמוק, לא תמצא שום, לא הביט אבן ביעקב, הוא לא יכול, הוא לא ראה שום דבר. עובדה היא שלא הביט אבן יעקב ולא ראה עמל בישראל. זאת אומרת שבאיזה מקום שהוא, ההבטה היא ההבטה יותר עמוקה. כי האבן לא ייראה בעין. זה הרי פשוט, שלא הביט אבן ביעקב, באבן הוא רואה משהו לא חלק, איך רואים משהו לא חלק?
יש כתב אישום.
לא, זה בתנאי שאוכלים משנים סיגרים. וכן אמרו, וכן אמרו, והביטו אחרי משה. משה רבנו הולך במחנה, והביטו אחריו, מה רצו, איך הוא נראה? אמרו החכמים, כאן הרמב"ם משתמש בדרשת חז"ל על והביטו אחרי משה, שבו עוד זה העניין, דהיינו הביטו, בוודאי, כשהם ראו את משה רבנו הולך, אבל הביטו אחרי משה, מה הם חיפשו? יש איזה פגם בו? שבו עוד זה העניין, ושהוא הגדה על היותם מדקדקים אחר פעולותיו ומאמריו ומסתכלים בהם. זאת אומרת, עיון בזה, רגע מה הוא אמר לו, ככה הוא דיבר בצורה כזאת, הוא דיבר בצורה אחרת. זאת אומרת, להתבונן ולהסתכל טוב בהנהגה של משה רבנו.
הגמרא בקידושין ששומעת שכאילו זה לרעה,
זה לזה מתכוון, כל הדברים כגון אלה, איך שהם הסתכלו בדבר הזה. ומזה העניין, על פי אותו עיקרון, הבט נא השמיימה. אבל כאן הרמב"ם מוסיף את המשפט כזה, כי זה היה במראה הנבואה. כי מה קרה? למה אי אפשר לומר הבט נא השמיימה, שזה, אנחנו גם כן מסתכלים, עובדה שאנחנו יכולים להרים ולהסתכל על השמיים כחולים, השמיים מעוננים. למה הרמב״ם אמר שהבט נא השמיימה זה עיון?
זה ברית בין הבתרים.
זה היה זרחה, לא?
בבקשה?
זה זרחה, הוא לא
יראה אותם. שאומרים לו שהוא יהיה כמספר הכוכבים, את בהחלט יכול להיות זה היה בפועל. כשאתה נמצא פה בכדור הארץ, אתה מתאר את תור הרבה כוכבים. אבל הרמב״ם אמר, אבל זה היה, הבט נא השמיימה, זה היה שהקדוש ברוך הוא דיבר אל אברהם אבינו. אתה מחפש את המקור?
זה כן, פה,
במקום במחזה?
כן, בראשית תתווה, נו. אז יש לפעמים משחק של ילדים, שאחד מספר לשני, הוא אומר, תראה, היה לי איזה חלום, הוא מספר לו סיפור ארוך, 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 ובסוף הוא מעמיד לו בפני דילמה, ומה היית עושה ככה? אז הוא נבוך. פסום לו, שחרת שאמרת לך זה חלום. זאת אומרת, מה שקרה הוא פה, אנחנו מדברים על בית המלך, אבל מי שיסתכל שהפסוק הזה משובץ בתוך הקדמה של
נבואה,
ואז ממילא כל אותם היסודות הם למעשה, אז מכן יש לך ראיה שהבטא זה יסוד רוחני, יסוד עיוני, הראיה שבא גם בלשון נבואה.
מחזל שזה היה בנבואה?
כתוב בתורה.
חזל.
כתוב, כתוב, תקרא את הכל.
כתוב בהחלת הפרק, אחד והם האלה היה דבר השם אל אברהם.
דבר השם אל אברהם במחזה.
אז רב, לפי זה כל ביטוי שנמצא בנבואה הוא התייחס למשהו יותר פנימי?
בוודאי. סליחה, סליחה. אתה מעורר שאלה אחרת, לא ניכנס לכל הסוגיה הזאת. אתה מעורר שאלה שקשורה למעשים סמליים, לדוגמה. כי מה הקושי? הקושי ככה. ניקח לדוגמה, היא גם כן לא הכי טובה. ישעיהו צריך ללכת ארון ויחף שלוש שנים. אז הרמב״ם תיאר לעצמו, הוא תיאר גם לנו, את הנביא כאיש מיני, כאיש רוחני. ומה פתאום עושה דבר משוגע כזה? אז זה צריך להתפרש, כי למעשה כל ההשפעה של הנביא תרד לטמיון אם הוא יעשה דברים מוזרים כאלה. איפה הבעיה הזאת עוד יותר חריפה?
יחזקאל.
עוד יותר חריף.
עם האישה.
בהושע. הושע. כי בהושע, בהושע מדברים על אישה, מדברים על ילדים.
איסור.
או איסור יכול להסתדר איתו, איסור אליהו בהר הכרמל, איסור אתה יכול להסתדר, שמרו לי חזקאל לגלח את זקנו בתער, גם איסור. התשובה היא, אם משום מה אני יכול להגיד,
גם כאשר אמר מקודם בביקה ששם זה היה כהן וזה היה שם,
נו, אתה זוכר שמישהו מעביר את השאלה הזאת
שיעור עם הרב ליפשיץ על הפרק הזה?
כן, אבל חשבתי על זה פעם שהביקה הייתה מלאה עצמות, אז אולי היה במרחק דלת עמות מהם. מה נפשר, אם אתה כבר מדקדק איתי, אני יכול להגיד לך תירוץ טוב בדבר הזה. אם אולי לא היה כזעית בשר על העצמות, אני מוכן כבר למצוא פלפולים בדבר הזה. אז במקרה של הילדים של הושע זה נורא ביום, הנה אני וכל דגמה כזאת. לכן הרמב״ם ביקש לומר שכל המעשים הללו ראוי היה שיעשה ככה. זה בא לתאר מה המצב, וכאילו אומר, אתם רואים את דבר כזה? אז אתה, יש מי שלא מסכים עם זה, יש מי שאומר שכל המעשה של הנביא הוא גם היה בפועל, והוא עד כדי כך היה בפועל כדי שלהרשים. אז אי מה שהרמם טוען שהשפעת לא הייתה נמנעת, הרמם צודק בזה. אם אני אקח את הדוגמה שאמרת של חזקאל, אני סך הכל את הדוגמה. אנחנו מכירים שאני יושב בביתי, אז יש הבית של חזקאל בבבל. באים לשאול את דבר השם, כתוב שבאו אז כמשאול. אז אני מדמיין, אבל אני מדמיין על הספר הפסוקים. אז הרבנית אומרת, תנסו לחדר שם. הוא נכנס לחדר, הוא מוצא את הנביא, מגולח, זה שוכב על צד, ויש לפניו לבנה, והוא נלחם, הוא עושה ככה, ואוכל שם... הוא לא קום, מישהו ילכו הביתה ולא ישמע מה פתאום. אז זה לשיטת הרמב״ם שכל זה היה רק בדמיון נבואי, ומי שיאמת את זה יגיד לא, באמת זה מוזר מאוד. אבל דווקא בגלל המוזרות הדברים הללו יכולים, אם תמצאו לא ימר, זה אפילו קשור לפרשת זכור, ואני לא מתכוון לצאת בזה אירועה של פורים. איפה יש מעשה סמלי?
איפה? עם ידיים, שמשה
רבינו היה כאשר ירים משה את ידו. אז על מה אומרת על זה הגמרא בראש השנה? וכי ידיו של משה עושות מלחמה? אלא מה התשובה הזאת האלה? אלא זאת אומרת שיש סמל בדבר הזה, זאת אומרת שיש פה הפנייה, יש פה כיוון, שישראל מסתכלים כלפי מעלה, מסתכלים ומודים לדבר. אבל משמע זה שהמעשה הזה הוא כאן יצירתי. מהמירוץ של דברי התורה, משמע שבאמת יש משהו בידיו של משה, עובדי שהמשנה של ידיו שלו עושות מלחמה או שעושות מלחמה. כי בעיית המעשה הסמלי היא בעיה לגמרי לא פשוטה. כל עוד שהיא, אני רק כמובן לא ממצא את הנושא, כל עוד שהיא בתחום הסימבולי בלבד, אני יכול עוד לבדוע. כשהיא עוברת למעשה הבעייתי, האיסורי, כאן דבר כבר שיש דורות אחרי זה, גם לא, אז זה מתחיל להיות בעיה. לחלק זה גם כן קשה. אבל על כל פנים, הסיפור הזה גם של ויראו את אלוקי ישראל, מה שדיברנו, וגם מהביט אל האלוהים, וגם תמונת השם יביט, זה כמובן קשה מאוד מאוד מאוד. כשהקדוש ברוך הוא מבקש לאפיין את דרגת נבואתו של משה רבינו, אז הוא אומר, משה רבינו, תמונת השם יביט, כן.
יכול להיות שבגלל הפסוק הזה הרמב״ם מתחיל את כל הפרק, כי זה הפסוק שהרמב״ם סגר את הפרק.
אם כבר, כן, אני רציתי לגעת בזה בסוף, אבל מה שבאת אני אדבר על זה עכשיו. מה הרמב״ם, אולי נקרא עוד שני פסוקים ועוד הפרק. הדוגמה הנוספת, והביט אל המל לא תוכל. וכן חזו, נופל על ראות העין, ותחז בציון איננו רוצים לראות את ירושלים כפשוטו, והושל להשגת הלב. כתוב על ישעיהו, אשר חזה על יהודה וירושלים, זאת אומרת, מה שהלב שלו ראה על יהודה וירושלים. וכתוב מפורש, היה דבר השם אל אברהם במה חזה. ועל זאת ההשלה נאמר, ויחזו את האלוהים. הרי אי אפשר לראות אותו. תפסו אותו, צב הלב. ודאיו, איך הוא סיים גם כן?
דא זאת.
ודא, גמרנו. כן, אמר הצידה.
שתי שאלות. רואה שם, שמתי לב שיש עוד מילה שלכאורה הייתה צריכה להיכנס לפרק הזה, שזה השקפה. רציתי להבין למה, והשקף, וכל התאמים ש...
עד כמה שאני מבין השקפה...
השקיף על מילות קודשך.
כן. וישקיפו על סדום.
אז יש גם פיזי וגם...
אוקיי, אוקיי. אתה שואל שאלה שאני רוצה לגעת עליה בגדול.
שאלה שנייה זה פשוט רק לוודא שבין שלושת הדברים, יש בהם שוני בין שלושת הדברים או בכלל?
במה?
בין ויער, הדיק וחזה.
מסתבר שכן.
מתחיל יש מה שאין.
אבל אני רוצה לשאול שאלה מקדימה. מה היינו מצ... נתחיל. מה אמרנו? מה הייתה נקודת המוצא של הרמב״ם בפרק א'? צלם דמות. דהיינו, אני הולך לחקור, אני הולך לבדוק, מה המנדט? יש לך שכל. המבדיל את האדם מכל הזה, יש לו הבנה, יש לו שכל בדבר הזה. אז אני יכול להבין שלכן הרמב״ם דיבר על צלם ודמות. אחר כך התרענו עם התבנית. ועכשיו הוא מטריל בראייה וחזון. מה קשה? קשה קושייה יסודית בכל המתודה הזאת.
מה החוץ ששוזר?
חזק יותר. תסתכל בטובך, למשל פרק ו', הפרק היה את זה בפני עצמו, אבל פרק ו', איש ואישה. פרק...
מה, על הסדר?
כן! פרק ז', ילוד, לידה וכו' וכו'. ואחר כך מקום וכו' וכו'. אם כוונת הרמב״ם הייתה רק ללמד אותנו איך לקרוא בתנ״ך, הרמב״ם היה שיא הסדרנות. הרי גם ביד החזקה אנחנו מדקדקים איך הוא הקדים, סדרן קלאסי. עובדה היא, אני חושב שכבר אמרתי, איך נולד ספר המצוות? איך הוא נולד? הוא נולד מזה שהרמב״ם אמר, אני רוצה לכתוב ספר פסקים, אז אני רוצה דבר ראשון לכתוב לי את כל המצוות. פתאום התברר לו שאין לו טקסט, חוץ מאותה גמרא סתומה מבחינה זאת, בסוף מסכת מכות, תרי"ג מצוות נאמרו לו לבוא משיני, איפה יש רשימה של התרי"ג? כדי שהרמב״ם יהיה בטוח שהוא מכסה את כל המצוות, אז הוא רצה לעצמו לעשות רשימה, ואז התברר לו שאין רשימה כזאת, אז הוא אומר, אז אני אעשה את הרשימה.
היה, הרמב״ם חולק על קודמיו, בהאג, הוא נכנס בבהאג
בכללים. הרמב״ם אמר, כדי לערוך רשימה, אני צריך את הכללים. אם פונים את פרטי המצוות, לא מונים את פרטי המצוות. אם דברים שכללים או לא כללים. ועל זה, לכן ספר המצוות מחולק לשני חלקים. לכללים או מה שורשים, ואחר כך הפירוש של המצוות. אז הוא סדרן מאוד. אז הרמב״ם היה סדרן. אז כל כך קשה פה, מה הרמב״ם רצה ללמד אותנו, יסודות במורה נבוכים, יסודות בהשקפת עולם, בסדר גמור. ולצורך זה הוא אמר, נלמד תנ״ך, מה שאנחנו כל הזמן מדגירים. אז תלמד תנ״ך על פי א' ב', תלמד תנ״ך על פי מילון, שחתיכת הבעיה הגדולה, אחת הבעיות הגדולות של מורה נבוכים זה מה הרמב״ם התכוון בסדר של המושגים האלה. קשה לומר, תסכימו איתי, קשה לומר שהרמב״ם, מה שבא לו, בא לו,
הוא עצמו כותב שלו בהקדמה, למה?
נכון מאוד, אתה צודק מאוד. אז לכן כל קושייה גדולה על מי שלומד מורה נבוכים כפשוטו מהרמב״ם עצמו. הרמב״ם עצמו אמר לך, השף פרקב זה על זה. הוא אומר, זה לא בא לך במקרה. זה יש פה איזה דרך, יש פה איזה, במילים אחרות, יש פה איזה כיוון. מה שנראה לנו, נניח שאת המילה צלם אני עוד מבין. הפתיחה. נניח שתבנית, נו, אני עוד יכול לראות. מה פתאום, אם הייתי לומד את הפרק הזה לעצמו, אז בהחלט היה מקום שאני אבין. כי מה קשה לו? קשה לו, התורה מספרת שבני אדם בשלבים מסוימים הכירו, ראו את השם, אז אתה שואל, מה המשמעות? אז מה שהוא אמר על אברהם אבינו, אתה מיד רואה שבייר את המקום מרחוק, זה כבר לגמרי לא פשוט, הרי מה לא אמר לו וכו' וכו'. נכון הוא שהמושגים הללו, כל אחד לעצמו מעורר את הבעיה, אבל השאלה היא ברגע זה לא כל כך המושגים כמו הסדר שלהם. על כורחנו, על פי ההתראה שהרמה מתראה בנו, שצריכים לחפש את המשמעות של הדבר הזה. זאת אומרת אני חוזר, שאם היינו לומדים את הפרק הזה לעצמו, אז אני מבין. יש סיפור והראו את אלוקי ישראל. מעניין אותי מאוד. מה שכתוב, ויחזו את האלוקים. מה ההבדל בין ראייה לחזון. אני יכול מוכן להבין. אבל אני רוצה להבין, וזה עצמו באמת מצדיק שאנחנו נעיין בכל פרט בפרט. אני אבל שואל על הסדר. כן.
מדבר קודם כל כאילו הקדוש ברוך
הוא. לא הבנתי.
בהתחלה מדבר על הקדוש ברוך הוא.
בהתחלה, איפה בהתחלה? בהתחלה
הוא מדבר על מה זה צלם.
סליחה. הוא סיפר.
שזה משמע שזה הצלם של הקדוש ברוך הוא.
סליחה.
ואחרי זה שהוא רואה,
אבל עובדה היא תוכיח לי מפרק ב' שאתה לא צודק. מה פרק ב'? פרק ב' סתם חתיכת סיפור היסטורי. פתאום אחרי שהוא עושה צלם נוד, אז הוא אומר, היה לי פעם אחד, שאל אותי שאלה טובה ומגיע לו יישר כוח בשביל השאלה, בין אם זה 36, בין אם זה מה שדיברנו, ואני רוצה להגיד לך את התשובה שלי. באמת זה דבר נורא חמוד כזה, מתוק. רמב״ם נשאל ורמב״ם ענה והוא רשם לך לזיכרון. מה אתה כותב לי את זה מיד בפרק השני במורה נבוכים? כתוב את זה בהקדמה, כתוב את זה בביוגרפיה שלך. מה? ואחרי זה הוא מתחיל לדבר איתי על תמיד, ואחרי זה הוא מדבר איתי על ראייה וחזון וכו'. ואם אנחנו נזכרים בהקדמה שלו שהוא אמר, המאמר הזה לא באו בו דברים על דרך ההזדמן, זה יש פה איזה משטר. מה אנחנו יכולים להסיק מעצם המסירת המודעה הזו של הרמב״ם כשהוא אומר רבו ישראל זה לא במקרה? זאת אומרת, והוא עוד אומר לך, וכשאתה תרצה להן, השף פרקיו זה על זה, תלמד טוב את הסדר ותראה שיש פה סדר פנימי, והסדר הפנימי הזה, זאת הבעיה הגדולה בדבר הזה. מוכרים אנחנו לומר שהרמב״ם עשה פה דרך כפולה. הוא עשה דרך כפולה, הוא גם לימד אותנו מילון, אבל הוא בחר את המושגים בצורה שתרמוז לך ליסוד יותר פנימי בדבר הזה. זאת אומרת, הרמב״ם אמר, אני אראה לך פטנט. כשאנחנו לומדים הרי תנ"ך, אז אנחנו מבקשים להבין מה המשמעות הפנימית שלו. אני אקח דוגמה משל הכרם. אז אנחנו מכירים השיר הנ"ל, ידידי שיר הדודי לכרמו, ואנחנו תמיד מסבירים את זה, שהמשל הזה יכול היה ישעיהו להגיד בירושלים. מדוע? כי בירושלים עיקר המטעים הם מטעי ההר, אז יש כרמים, וישעיהו עומד מבקש את תשומת לב של השומעים. אז הוא היה מדבר, כרם, יש לי כרם, יש לשכן שלי כרם, זה בני כרם, אז זה מושך אותי. ואז הוא אומר את כל הסיפור הזה. זה היה פטנט שבעזרתו ביקש הנביא למשוך את תשומות לבו של העם. אז כשאתה לומד את זה, אתה אומר, נו ומה אחר כך? למה יעשה? הוא רצה לומר להם, כרם השם צבאות בית ישראל, ואתם ויקרב לעשות ענבים. ואני נתתי כולו שורק, והקדוש ברוך הוא לפי החשבון שלו עשה שעם ישראל בסדר, וקרה, ומה קרה בסוף? ובסוף קרה והיה אז באושיים. אז זאת אומרת ככה הרמב״ם לימד אותנו, הנה יש לך בפשטס פנים וחיצון. הרי אתה רואה, אם אתה לומד פרק תנ"ך טוב, אתה רואה איך לימוד הפרק הזה מורכב משני חלקים. אוקיי, אז כמובן שצריך את היסוד הזה להשריש טוב בלב השומעים ובהרבה דוגמאות כדי שיהיו בטוחים במשלי, מה שהרמב״ם עצמו סיפר שיש במשלי כל מיני פרטים. אז אבל כדי שהמשל יהיה יושב, כדי שהמשל יהיה יתיישב על הלב, הוא צריך להיות אמיתי, הוא צריך להיות בנוי על סמך ריאליה. אנחנו מדברים על הריאליה של התנ"ך. נשאלה שאלה, והיא צודקת, מה זה קרה שבדורותיים האחרונים מתחילים ללמוד תנ"ך וחוגים לתנ"ך? התשובה היא פשוטה, מקל שגיד אני רואה. אז מה תיאורטית, אני לא זוכר, מה כתוב במצודות? מין עץ שכזה. ודאי זה עץ כזה. מי ברוסיה, מי באמריקה, מי בבנצואלה, יראה פעם עץ שקד, לא יודע. אז הפגישה שלנו עם הריאליה של התנ"ך מבקשת להביא אותנו שאנחנו באמת מבינים פה טוב יותר, כי אנחנו חיים את הדוגמאות האלה. אבל מה החשש? שאתה תישאר רק בריאליה, שאתה תישאר רק בדברים כגון אלה. מה שנראה כדרך האמיתית זה א' להבין טוב את הריאליה של התנ"ך, באמת מין שעץ שכזה, מין דבר שכזה, אבל להבין שיוקד אני על דברי לעשותו, להבין שיש פה גם מסרים. זאת אומרת, אמר הרמב״ם, תנ"ך פירושו של דבר להבין את הטקסט, אבל להבין אותו מדוקדק ולהבין את השליחות שיש לו. וממי הרמב״ם למד את זה? מהתנ"ך עצמו. כי גם הנביא דיבר, והרמב״ם אני אראה לך בדרך, אני אחבר לך מין פטנט כזה, שאתה תוכל לראות, יש פה מיד, יש פה מילון, יש פה מילים, וגם זה נכון. והמילים הללו יהיה לך כלים שאתה תקרא את התנ"ך, אתה תבין אותו טוב יותר. ויחזו את אלוקים וכל הסיפור הזה, אתה תבין טוב יותר. אבל יש פה כמה... בבקשה.
מה הסיבה לסדר הזה?
לאיזה סדר?
של הרב.
אתה מוכן לעשות לי את הסדר?
לקרוא את
הרב? לא, אתה מוכן להגיד לי מה... אז הגענו עד פרק ח' ואמרנו שיש מקום. אני מתכוון לומר, פרק ת' כתוב כיסא.
למה זה מתחיל ככה, צלם דמות עובר ל...
יפה מאוד. זוהי בדיוק החידה שאנחנו מבקשים לנסות, אבל אני רוצה לחדד את החידה. וזה לא רק ככה. כך לדוגמה, הרבה יותר רחוק. כך לדוגמה, פרק, אני יודע מה... פרק למד ח', לדוגמה. זאת אומרת, תעשה חשבון בעזרת השם מתי נגיע לשם, אבל בפרק ח' אחור פתאום נזכר עוד מין מושג כגון זה. אז זה גם שאלה בתוך שאלה. נניח שהוא רצה בפרק למתת, פרק למתת לב, פרק מם רוח. אתה רואה שיש ברמב"ם גם רשימה של שמות, ואנחנו לא יכולים להבין על פי איזה סדר באו השמות. ו זה לא רק שמות, זה גם משולב עם תכנים פנימיים, כפי שנראה למשל בפרק ה', רק לדוגמה. אנחנו עוד נגיד לשם. פרק ה', אין לו שום מילה אחרת. זאת אומרת, אין מושג. כאשר החל ראש הפילוסופים, זה אריסטו, לחקור ולעשות, אמר בהתנצל. פתאום הרמב"ם אמר פשט באריסטו עם כל מה שמתלווה לזה, ואחר כך עובר עוד פעם. זאת אומרת, אתה רואה שזה מנומר. לכן אני רוצה רק להדגיש פעם נוספת שאי אפשר לומר שזה מקרי, ואי אפשר לומר שהרמב"ם עשה את זה על דרך ההזדמן. גם אם אני מתעלם מהמסירת מודע שלו בהתחלה שזה ככה וככה וככה, אם אני מקבל את זה ואני מסתכל ואני אומר גבלת, מה יש פה? ואז אני אומר, יש פה חידה, ואני רוצה את החידה הזאת לפתור. זה... לכן יש מי שאמר הרמב"ם במורה נבוכים בפרקים הראשונים ביקש איתנו ללמד אותנו איך לקרוא את התנ"ך, וזה לא נכון. זה לא נכון אם זה רק מזה. הוא ביקש ללמד את התנ"ך, ואגב הוא הראה לנו, בוא אני אראה לכם באיזה פטנט איך אני מלמד תנ"ך, ואני בתוך הלימוד זה מכניס לכם עוד כמה יסודות, וזה יהיה לכם האות והסימן שגם את התורה צריך ככה לקרוא, שגם את הנח צריך לקרוא, שגם הנבואה עבדה בקודם. לכן לאחרונה יצאו כמה ספרים, חידותיו של מורה נבוכים, סודיו של... הרי אמרת, בצדק, יש פה סודות, והסודות הללו הם אלה שאתה צריך לנסות לפענח אותם. יש לפעמים שכמובן כתוצאה מהסודות הללו, אתה צריך לפרוץ גבולות. כמה פעמים... על מי כתוב בתנ"ך סוד? נו, אתה כבר יודע מה, הוא עושה לי ככה. כתוב סוד השם ליראיו, כתוב ואת ישרים סודו, ולא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו לעבדיו הנביאים. אומר הגר"א, נכנס יין יצא סוד. יין ראשי תיבות, יראים, ישרים, נביאים. איפה יש ביין עצמו סוד?
בגימטריה.
עוד פעם?
במספר של הגימטריה.
לא, עוד יותר פשוט. איזה סוד גנוז ביין? ראית פעם עץ שגרב גדל יין? ראית ענבים? ענבים, בתוך ענבים צרור משהו, שאם אתה שוחט ממנו, אז יוצא ממנו היין. אז זאת אומרת, הסוד זה דבר שהוא נמצא פה, רק הוא נמצא בדבר עטוב, אתה צריך לשחוט אותו כדי לעשות את הדבר הזה. זה כמובן, איפה כל זה כתוב בפורים? איפה כל מה שאני משחק כתוב בפורים? אנחנו יודעים שכל דבר הולך על פי השם שלו. נקרא לה פסח. מה כתוב בארי פסח? פה מדבר, פסח. כמה מצוות של דיבור, יציאת מצרים, קשור לאמירת הפה. לא מדבר כבר האכילה שבפסח. נו, פורים, מה קשה קושיה לא פשוטה בפורים?
למה קרה שם על הפורים?
למה לא?
הדור של המפלה, זה לא דור טוב.
לא מספיק. קושיה לאומית.
זו מילה לא עברית.
זו מילה דורית. תוכיח לי מהמגילה עצמה.
קורו הגורל.
מה קשה לך? מה קשה? אתה צודק.
תקרא לגורל. גורלות.
אין התרגום.
לא רק זה. מה זה אחשטר פנים? לא יודע. מה זה אחשטר? אני לא יודע. יש מושגים פרסיים שמופיעים במגילה מבלי שמתפרשים. אז אתה אומר, אל אחד מתחפש, מה התחפש על אחשטר פן? תוכיח לו שלא. אולי כך נראה אחשטר פן. הוא לא יודע. זאת אומרת שבאיזה מקום שיש מושגים פרסיים, ואנחנו באמת חיים בעובדה שלא יודעים. הם דיברו ביניהם בפרסית. איפה זה בא לידי ביטוי רמוז במגילה?
השם
לא, זה כן, אבל כאן יש איזה נדמה לצברה של אבן עזרא, שלמה לא נזכר שם השם במגילה, כי זה היה גם מתורגם שיהיה כתוב בדברי הימים במלכי פרס ומדי, ואם היו שם שם השם אז היו מכנים שם של אלילים, אז ממילא אמנו את זה, אבל זה כמובן על פי הפשט הפאפ הכי פשוט. אבל באיזה מקום שהוא, חז"ל סיפרו איך מרדכי נכנס לסיפור של בגדן ותרש.
הוא הכיר את השפה
שלהם. היא הכיר את השפה שלהם. זאת אומרת, ידיעת השפות היא מיני ובי הדבר שבגללו הוא יכול לעשות את זה. יש כמה דרשות חז"ל, נחמור אותם, לא רוצה עכשיו להיכנס.
מזכיר קצת את יוסף.
שמה?
עם פרו.
זה מתחיל. יוסף זה סיפור אחר לגמרי. מה, לא ראיתם סיפור אחר לגמרי. אבי עוד סיפר לי שבחוץ לארץ, כמובן בארצות פולין וכו', היו קבוצות של שחקני פורים.
היו מה?
שחקנים של פורים. זאת אומרת, אנשים ככה לא מהאריסטוקרטיה, שרצו להרוויח כמה קופי קש. אז הם היו בפורים הולכים, עוברים בבתים, יושבים בסעודת פורים, היו עושים איזה משחק, היו עושים איזה, והיו מקבלים משהו הזה. אני אפילו שמעתי את ההקדמה שלהם. היינטיס פורים, מורגני זויס, גיטמרה, גרושם, בפסטר האויס. היום פורים, מחר נגמר הפורים, תנו לי רובל ואני הולך הביתה. זאת אומרת, זו הייתה ההקדמה של ההופעות האלה. מה היו ממחיזים?
מה היו
ממחיזים? מה הם היו מציגים? הרפורטואר, מכירת יוסף. מכירת יוסף היה הדבר שהיו ממחיזים, אז בסעודה של פורים. אז הפשט התיאטרלי הפשוט, כי זה הצגה יפה, זה מתח. עומק הדבר, יש שוויון מעניין מאוד בין הסיפור של יוסף לבין הסיפור של בעש המגילה. בין הסיפור של המגילה, מה שאתה אמרת על סיבים לסון, זה הרבה יותר. כאן מבית הסורים יצא למלוך, וכאן לבוש מהפר הופך משנה למלך. כתוב במדרש במגילה כתוב ויהיו נקראים לפני המלך. מה קרה? אז חז"ל אומרים נקראים, אז חז"ל אומרים המזכיר שכתב הוא דפדף 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 תקרא מה שכתוב פה. למה הוא דפדף? כי זה היה שם הסיפור על מרדכי והוא לא רצה. אז בא גבריאל וסידר את זה. מה זה גבריאל? מה גייסו את גבריאל?
אותו איש.
כתוב אצל יוסף, וימצא איש תועה בשדה יהיה גבריאל. אז ננסח לי בניסוח ברמה שלנו מה זה גבריאל. כשיש שעת גורל בהיסטוריה. יש ספר של סטפן צווייג, שעות גורל. מסתובב כבר היום לא יותר מזה. ויש שם תיאור כמה מאורעות בהיסטוריה היו יכולים להתרחש הפוך אם איזה דבר פעוט היה קורה. שעת גורל, ואז הם מדברים. מה היה קורה אם יוסף הולך ומגיע לשכם ולא מוצא את האחים שלו, חוזר הביתה ואומר, אבא, לא מצאתי אותם, עשיתי שליחותך. טוב, אז הוא רוצה להיות עוד יותר, אז הוא הולך לדותן ולא מוצא אותם, ואיזה איש תוהה בשדה. כמובן, מה קשה בה אם זה איש תוהה בשדה?
איך הוא
יודע שהוא תוהה? איפה אדם תוהה?
בשבילים.
הוא תוהה בדרך, תוהה בשדה, זאת אומרת הוא ירד מן הדרך והוא ירד לשדה. מה זה תוהה בשדה? בא גבריאל ומצא אותו. אם יוסף, שעת הגורל הזאת, אם יוסף היה חוזר לאביו בידיים ריקות, אז באיזה מקום שהוא, התוכנית של הקדוש ברוך הוא כביכול הייתה בעייתית. איך התקיים שיורדו מצרימה, ואיך התקיים ש-400 שנה וכל הסיפור הזה? יש שעות בהיסטוריה שאתה, אחרי שאתה קורא, מבין אותה, שמישהו נכנס לנו לתמונה, ובאיזה מקום הוא מאלץ את, הוא מאלץ את ההיסטוריה להיות כדור. מה כמובן קשה מאוד בנידודי שינה של אחשוורוש. אסתר מסתכנת, והיא נכנסת למלך למרות כל הצווים וכו' וכו', ויש עת רצון, והמלך אומר, מה שאלתך? מה היינו מספים שאסתר תגיד? עכשיו תגיד. היא מגמגמת, היא אומרת יבוא מחר. מי אמר לך שמחר? קודם כל, מי אמר שהמלך יסכים לבוא מחר? בית, מי אמר שמחר יהיה יותר טוב מהיום? מה קורה? מה קרה ביני לביני? ביני לביני,
סיפור עם
מרדכי. זה מה שחז"ל אמרו, ונדדה שנת המלך, שנת מלכו של עולם. תשמעו פעם בלקוי מובהק, איך הוא מסלצל בלילה, הוא נדדה שנת המלך. כי נו ינו מלשן שומר ישראל.
בני דוד מזרח, זה אחד הפסוקים שקוראים, שכל הציבור קורא.
כן? אז זאת אומרת, בין לילה ללילה, אז גבריאל הזה דחף אותו, עכשיו אתה תקרא פה. זאת אומרת, כל מקום שבראייה לאחור אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה, אז זה גבריאל. זאת אומרת, אז ההסבר ההיסטוריוזופי שמישהו מתגבר, שמישהו מכתיב, שמישהו יש לו תהליכים בהיסטוריה, והוא נחלט את התמונה.
זה באותה שעה ששלמה...
נכון מאוד,
נעצקני.
מי עשה את זה?
גבריאל.
זאת אומרת, חז"ל אמרו, יש גם מיכאל, אבל גבריאל זה מי שמתגבר, מי שמאלץ את העובדות ללכת ככל הדברים האלה. יש הרבה, כמו שאמרנו, יש הרבה מושגים פרסים במגילה. אבל המושג הזה הוא היחיד, פור הוא הגורל. אז לכאורה, למה הוא המושג היחידי המתורגם? כי קראו לימים אלה פורים. אז למה לא כתוב קראו לימים גורליים? שם יותר טוב. למה זה המושג היחידי פור הוא הגורל? כאן נעוץ כל המגילה. אם אתה מסתכל על העולם במשקפיים של פור, של גוי, או במשקפיים של גורל. פרשת שבוע. פרשת שבוע יוצא לנו את פרשת יצווה, כן, משה רבינו, זה עוד סיפור בפני עצמו של הסיפור הזה. אבל למעשה, מה כתוב בפרשת שבוע? פרשת שבוע, אורים ותומים. על פי האורים ותומים מכריעים דברים. זאת אומרת, הוא הגורל אשר לפני השם. יש הסתכלות על העולם, הסתכלות של פור, של גוי, ויש הסתכלות של גורל. הפיל פור הוא הגורל. הוא אומר, איך אתה תסתכל על פור? אם אתה תסתכל על פור בשביל פור, אתה תדבר על העולם במשקפיים של גורל. לכן, טוב, אנחנו הפלגנו, יצאתי ידי חובה ידי פור בדבר הזה. אנחנו, אני חוזר לענייננו, אנחנו צריכים עכשיו להבין מה הקו המנחה את הרמב״ם. והתשובה היא, הקו המנחה את הרמב״ם, ואני חושב שאפשר יהיה בעזרת השם לראות איך זה קו שני. יש פה דיון על כוחות ההסתכלות וההתבוננות של האדם. הוא פתר בשכל. ואחר כך אמר, רק רגע, מה ההיסטוריה של השכל האנושי? השכל האנושי הוא לא טהור. הראיה שיש גם טוב ורע, הראיה שהוא רואה, הוא רואה עץ, מה אתה מתפתה למראה של המאכל הזה? השכל מכתיב מה שטוב למאכל, לא מה שמה... ההסתכלות של העיניים היא הסתכלות שמשבשת את הראייה השכלית. אמר הרמב״ם, יש לאדם שכל, באדם נברא רק עם שכל, אבל בגלל שהוא החליק, אז מכאן ואילך השיקול שלו יהיה כפול, גם השאלה של התוכן הפנימי של הדבר הזה.
זאת אומרת, גם ההתבוננות הפנימית, כמו שאומר, היא חלקית כמו...
אז עכשיו אומר, רגע, עכשיו בוא נראה מה הטיבה של ההתבוננות. זאת אומרת, יש התבוננויות, יש התבוננויות פיזיות, שאתה רואה אותם רק זה, וכשאני משאיל את זה, אני משאיל את זה עם החיסרון הזה. אז כשמי אומר לך שאתה רואה, אתה רואה את כל התמונה.
למה זה לא הפוך? למה זה לא פרק ד' לפני פרק ג'?
לא הבנתי.
למה פרק ד' היא לא לפני פרק ג'?
כי התבנית זה שם טוטלי, שיש ראייה אנושית שהיא רק תבניתית. זאת אומרת, האדם יכול... כשאתה אומר האור, אז אתה אומר, יש ליבי רע חוכמה, ואתה אומר, וירא השם, ויחזו ויראו, וכשאתה אומר תבנית, אמר רבם, אין מילה תבנית הקשורה לקדוש ברוך הוא. אז הרמב״ם מתחיל מהשלילה, ואמר, המילה תבנית היא רק קשורה לראייה הפיזית. יש אבל ראייה אחרת, והיא הראייה שיש בפרקים שלנו. זאת אומרת, שאנחנו לומדים, מכאן ואילך כך שנראה, שצריך ללמוד פרק, אז צריך ללמוד אותו מה הפשט של הפרק, וצריך ללמוד מה לפי התוכנית הפנימית של הרמב״ם הוא מתכוון לומר אותו. יכול להיות שההצעות אבן שמואל מציע ואחרים מציעים, אולי עם הצעות, יש הצעות טובות יותר, שונות יותר, אבל אני רוצה שנסכים שיש תכנים. הרמב״ם לא יכול להיות בעולם שהרמב״ם בא מה שבא לו. אם זה היה על פי א' בתודו, אולי עוד הייתי מודה לך, אבל הרי זה לא יכול להיות שהרמב״ם בחר באופן כל כך סלקטיבי. אז אנחנו צריכים למצוא את התוכן הפנימי ולומר, הרמב״ם לימד אותנו פה איך לקרוא את התנ״ך, ובמקרה שלפנינו, אני גם מרוויח טוב, אני מרוויח שויחזו את האלוקים מפני השם, תמונת השם יביט. שבאיזה מקום שהוא, אני חושב שמקובל לפרש, אבל זה גם קשור לפורים. מה המילה האחרונה שמשה רבינו אמר לעם ישראל? צריכים לחפש את זה בתורה.
תדרוך.
עוד פעם?
תדרוך.
איפה אתה נפגש? עכשיו שאלת דבר שלא שמעת עוד ממני. איפה אתה נפגש בזה? נפגש בזה אתמול בתפילה. תפגש היום במעריב. גם מחר במעריב. המדריכנו על... איך כתוב שם? מאיפה לקוח הביטוי הזה? משה רבינו, המילה האחרונה שאומר לעם ישראל, ואתה על במותם אותי דרוך. איך זה קשר לפורים?
המן
לעלות על הסוס.
שמודרה היה צריך לעלות על הסוס. אבל השאלה זו שאלה לעצמה. היחידי שמעטה שמהר את זה זה החתם סופר, אבל החתם סופר על פרשת בלק. תאמר, מה הייתה המילה האחרונה שאמר? מה הייתה המילה האחרונה שאמר? במה אדם נפרד מן העולם? מה הייתה המילה? הקשור לעניינו שהרמי מקוצק, מה הייתה המילה האחרונה שהוא אמר? תמונת השם ימית. וכך הוא נפטר מן העולם.
איזה מילה?
הוא תמונת השם ימית. כל החיים שלו הוא שאף לזה, וכך הוא יצא מן העולם. משה רבינו צריך הרי להעביר פשט, בטל במותם ותדרוך. אתה רוצה לומר משה רבינו תורה שבכתב, מרדכי תורה שבעל פה, אז אמר תדרוך, תסלול דרך חדשה, לסלול דרך. אתה משה רבינו, כל עוד שאני חי אני יכול לסלול דרכים, מה יהיה עכשיו? עכשיו יהיה סלילת דרכים. משה רבינו נתן לנו את המתנה לסלול דרכים חדשות בהבנת התורה. פורים זה דרך חדשה, הסתכלות על המקרה, הסתכלות על כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. משה רבינו, לכן משה רבינו אמר, רבו ישי, עד היום הלכתם בדרך, מכאן ואילך, נו, איזה חידה יש פה, כשהוא פרשת זכור, באמת לדעתי חידה, אשר ככה בדרך. מה כתוב בהפטרה? אשר שם לו בדרך בצאתו ממצרים. כל הזמן, כל הדברים, מה קורה? איך שמסתכלים, גם בפרשת המלא, כל הזמן יש דרך, דרך, דרכים, דרכים, דרך, דרכים.
הפשט, לכן מפרשים רואים, שבדרך כאילו הם יותר חלשים, אז כאילו...
כמובן, אבל אתה מרגיש שזה לא כל כך העיקר, שזה הופך להיות המלאק. כל מקום שעם ישראל סולל דרך בא מלא ורוצה להפריע. יוצאים ממצרים, אז מנסה לעצור את הדרך. הולכים לחדש את המלוכה, הולכים לבית שני, כל מקום שעם ישראל רוצה לבטא דרכים חדשות, אז המלאק היא מבקשת להפריע את זה. לכן היסוד הגדול, משה רבינו אומר, משה נתן את המפתח. המפתח הוא להילחם על הדרך. יש לנו דרך, אם אתה נלחם על הדרך, אז אתה הולך בדרך הנכונה. ברמב״ם, בספר המצוות, מה המצווה? לזכור את עריבתם בדרך. זה תרגום כזה, עריבתם באלף. זה שהוא ערב להם בדרך. הוא מצא להסתתר מתחת לזה, הוא שם מערב, מה זה כל כך חשוב עריבתם בדרך? כל מקום שיש דרך רוצים לחסום את הדרך הזאת. פורים פרשו לדבר לעשות דרך חדשה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.